כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת נזיר בדף י' א', מתחילים, זוכים להתחיל היום, פרק שלישי ממסכת נזיר, פרק מי שאמר. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרה עידה, בת רבי יוסף ועד הפוריה אתל. אומרת המשנה, מי שאמר, הרי אני נזיר. והכלל הוא שסתם נזירות 30 יום, כפי שמבארים כאן הפני משה והקורבן העדה. אם כן, הרי הוא מגלח את שערותיו ומביא את קורבנות הנזירות ביום ה-31. אבל אם גילח והביא את קורבנות נזירותו ביום ה-30 ולא ביום ה-31, הרי בכל זאת הוא יצא ידי חובה. ממשיכה המשנה ואומרת, אדם שאמר, הרי אני נזיר 30 יום, מכיוון שהוא אמר במפורש 30 יום, הרי שנזירותו תסתיים בסוף היום ה-30. אם כן, אם גילח אותו נזיר את שערותיו והביא את קורבנותיו ביום ה-30, הרי הוא לא יצא ידי חובה, שהרי הוא במפורש קיבל על עצמו נזירות של 30 יום, ואם כן יוצא שהוא יתגלח ביום האחרון של נזירותו, ובכך הוא לא יוצא ידי חובה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. אומר הירושלמי, הדא מסייע לבר כפרה. כלומר, הלא לאל למדנו על מחלוקתם של בר כפרה ורבי יונתן, מה המקור לכך שסתם נזירות היא 30 יום. בר כפרה סבור שיש ללמוד כן מהגימטריה של יהיה, יהיה זה בגימטריה 30 יום, ואילו רבי יונתן למד זאת מכך שבפרשת נזיר, הרי המילה נזיר הוזכרה בתורה 29 פעמים. אומר הירושלמי, אם כן לכאורה יש סתירה, הלו ברשע של המשנה למדנו שמי שאמר הרי אני נזיר, הרי הוא מגלח יום 31, האדם מסייע לבר כפרה. יש מכאן ראיה לשיטת בר כפרה, שאמר אם גילח יום 30 לא יצא ידי חובה, כי לפי בר כפרה לומדים מהגימטריה יהיה, שזהו 30 יום, כלומר הנזיר צריך להיות נזיר 30 ימים מלאים. אם כן, יש מכאן ראיה לבר כפרה. אולם המשנה סותרת את עצמה מיני הווה, בכך שממשיכה המשנה ואומרת, האדם מסייע לרבי יונתן. המשך המשנה מסייע לשיטת רבי יונתן, אמרה המשנה, אבל אם גילח בדיעבד ביום ה-30, הרי הוא יצא ידי חובה. זה המקור לשיטת רבי יונתן, שלמד שמכך שהוזכרה המילה נזיר 29 פעמים, הרי שיש ללמוד שהנזיר הוא נזיר רק 29 ימים. אם כן, לכן הוא יכול לגלח את שערותיו ביום ה-30. זאת בניגוד לשיטת בר כפרה, כפי שמשמע ברשע של המשנה. שאמרה שלכתחיל הוא יגלח את שערותיו ביום ה-31, מכיוון שהוא צריך למנות 30 ימי נזירות מלאים, אם כן צריך להבין הסתירה בין הרשע לבין הסיפה. אומר הירושלמי, מתרץ את הגמרא, התרתי לתי אל החדה, אין כאן סתירה בין הרשע לבין הסיפה. לכתחילה יש לגלח ביום ה-31, אולם בדיעבד אם גילח ביום ה-30 יצא ידי חובה. והסיבה היא, וגם בר כפרה מודה לרבי יונתן, שבדיעבד אם גילח ביום ה-30 יצא ידי חובה, לכן אין כאן סתירה ואין כאן מחלוקת. ראה לכך מביא הירושלמי מהמשנה הבאה שאמרה, זו עדות. העיד רבי פפרס על מי שנזר שתי נזירויות, שאם גילח את הראשונה יום 30 מגלח את השנייה יום 60, ועלו רבי פפרס לא בא לחדש שלכתחילה ניתן לגלח ביום ה-30, שהרי המשנה אמרה במפורש שאין לעשות כן. יודין היו שהוא אסור לגלח לכתחילה ביום ה-30. אלא שהן סבורין, אם גילח יום 30 לא יצא, ברבי פפאייס להעיד וללמדנו, שאם גילח ביום ה-30 בדיעבד, הרי הוא יצא ידי חובה. רבי מי מספר הירושלמי, אבל לעובדה היה לו מקרה מצער לו עלינו של אבלות. והפני משהו בייר שבמעשה שנזירו לפני רבי מי, ופעם אחת תורה לגלח ביום ה-30, ופעם אחרת תורה לגלח ביום ה-31, אלא שהקרן אורה, בספר ניר כתבו שלא שייך לבאר כן, שהרי בימי רבי מי לא היה בית המקדש קיים, ולא היו יכולים להקריב קורבנות נזירות, וממילא לא היו יכולים לגלח לעולם, אלא בהכרח שמשנתנו עוסקת בדיני אבלות, ולא כפי שביאר הפני משה בדיני נזירות. אם כן, היה לו לרבי אימי מקרה מצער של האבלות וגילח שערותיו ביום ה-30, והווה לעובדה בפעם אחרת היה לו שוב מקרה של אבלות וגילח ביום ה-31. אמר רבי זריקה מן מתניתה ילף לרבי אימי מהמשנה למד רבי אימי את דבריו. דתנינן תמן אומר את המשנה משנזר שתי נזירות, מגלח את הראשונה יום 31 ואת השנייה ביום ה-61. בהמשך המשנה למדנו ואם גילח הראשונה יום 30, הרי הוא מגלח את השנייה, את הנזירות השנייה, ביום ה-60. כלומר, משמע שהדבר תלוי ברצונו של הנזיר, אם הוא מעוניין לגלח ביום ה-30 ואם לא ביום ה-31. אלא שיש לשאול, מכיוון שדיני נזירות נלמדו, דיני אבלות נלמדו מנזירות, שהרי למדנו גדל פרע שיער ראשו, ונאמר לגבי האבלות ראשיכם על תפרה ומלאלן 30 יום, אבקן 30 יום. אם כן, גם באבלות הוא יכול לגלח או ביום ה-30 או ביום ה-31, אם כן יש לכך ראיה מדברי המשנה, דוחה ירושלמי ואומר לו, הדבר לא תלוי ברצונו של הנזיר שהוא מחליט אם בא לו, אם מתחשק לו, מגלח ביום ה-30 ואם לא ביום ה-31. אמר רבי יוסי תמן לשעבר וחל לכתחילה, כלומר לכתחילה מגלחים ביום ה-31, אולם בדיעבד ניתן לגלח ביום ה-30. מעשה נוסף מביא הירושלמי, רבי ירמיהו הורה לרבי יצחק אטושיה, ואית דאמרי שהוא הורה לרבי חייא בר רבי יצחק אטושיה, שניתן לגלח, האבל יכול לגלח את שערותיו ביום ה-30. והמקור לדבריו הוא למד מן מתניתה, מכך שהברייתא אומרת שאבל שקבר את מתו 8 ימים קודם הרגל, הרי שהרגל כשהוא מגיע מבטל ממנו גזירת 30. והסיבה כי ביום ה-8 הוא כבר התחיל למנות את ה-30 בעצם, ודין האבלות שכבר התחיל בה הרגל מבטלה, ולכן אין לו דיני 30, הרגל ביטל לו את ה-30. מבין הירושלמי באב ארמנה שהסיבה היא שמותר לו לגלח בערב הרגל ומדין מקצת היום ככולו. אומר הירושלמי, היא שמינית, היא יום 30, כפי שביום ה-8 בערב הרגל מותר לו לגלח את שערותיו, מדוע? מדין מקצת היום ככולו, אם כן גם ביום ה-30 מותר להביא לגלח את שערותיו מדין מקצת היום ככולו. ורק על פי זה ניתן להבין את הברייתא שאומרת שמותר לו לגלח בערב הרגל. אומר הירושלמי, לא אמר רבי יוסי, שאני התאמן באבלות, הדין שונה, שמפני כבוד הרגל יתירו, לא בגלל שהברייתא סוברת שמקצת היום ככולו, ומזה אתה מעוניין להשליך ולהסיק מסקנות שמותר לנזיר לגלח ביום ה-30 מדין מקצת היום ככולו. ייתכן שהברייתא לא סוברת שאומרים מקצת היום ככולו, אלא מדוע יתירה לא לגלח בערב הרגל מפני כבוד הרגל. תדע לך ראיה שכל הסיבה שהברייתא התירה לו לגלח בערב הרגל, זהו רק מפני כבוד הרגל ולא בגלל שמקצת יום ככולו. דמר רבי חלבו, כפי שאמר רבי חלבו ברוכונה בשם רבי יוחנן, שאם היה ערב הרגל בשבת ונמצא שחל יום 8 שלא להיות בשבת, הרי הוא מגלח כבר בערב שבת. אם תימר, אם נאמר שלא מפני כבוד הרגל התירו אלא בגלל שמקצת היום ככולו, מעטה האם נאמר שאפילו אוכל יום 30 שלו להיות בשבת, הוא מגלח בערב שבת? הלו לא שמענו כך. כל הסיבה שמותר לו לגלח, זה לא בגלל שאומרים מקצת היום ככולו, אלא בגלל כבוד הרגל. ועוד מנד הראייה נוספת מביא הירושלמי, שלא אומרים באבלות דין מקצת היום ככולו, ולכן הטעמים אצלנו הם מצד כבוד הרגל. דאמר רבי יוחנן, על כל המתים כולן שולל. כלומר, על כל המתים, מותר לאבל לאחר הקריאה שהוא קרא בבגדו, לדפוק כדרכו תפירה שווה לאחות את הקרע, לאחר שבעה. אבל לאחות את הקרע מותר לא רק לאחר 30. שואל הירושלמי, ואם אנו סוברים לומר באבלות, שאומרים מקצת היום ככולו, ישלול ביום 7 ויאחר ביום 30, מדוע באותם הימים לא יתירו לו אלא מפני שלא אומרים מקצת היום ככולו? ומה שאצלנו הקלו זה רק בגלל כבוד הרגל. כעת נראה בסייעת הדשמיה הלכה ב'. אומרת המשנה, מי שנזר שתי נזירויות, מגלח הראשונה ביום 31 ואת השנייה ביום ה-61. מכיוון שהוא קיבל על עצמו שתי נזירויות ולא נזירות אחת ארוכה, הרי שסתם נזירות 30 יום, ולכן בתום ה-30 ימים הראשונים של הנזירות שלו ביום ה-31, הוא מגלח את שערותיו ומביא קורבנות, וכנל ביום ה-61. אומרת המשנה, שאם גילח את הראשונה ביום 30, מגלח את הנזירות ביום 60, ואם היא הקדים וגילח ביום 60 חסר אחד, ביום ה-59, הרי הוא יצא ידי חובה. זו עדות תעיד רבי פפאיס על מי שנזר שתי נזירויות, שאם גילח את הראשונה ביום 30, מגלח את השנייה ביום 60, ואם גילח ביום 60 חסר אחד יצא, והסיבה שיום 30 עולה לו מן המניין, ומכיוון שכך הוא יוצא גם בזה ידי חובה. על ידי כך, שהיום ה-30 עולה לו גם לתום ימי נזירותו הראשונה, ואף לתחילת ימי נזירותו השנייה. אומר הירושלמי, מעדין אדם שקיבל על עצמו שתי נזירויות, השלים נזירותו הראשונה, ובטרם שהביא קורבנות על הנזירות הראשונה, התחיל כבר למנות את נזירותו השנייה, וכעת מביא קורבנות בתום ימי נזירותו השנייה, נזירותו השנייה. הוא בא להישען על השנייה, כלומר הוא רוצה לצאת ידי חובה. בהבאת הקורבנות על הנזירות השנייה, גם על הבאת חובת הבאת הקורבנות של הנזירות הראשונה. אומר הירושלמי, לא מצאו לו פתח לראשונה, עד שמצאו לו פתח לשנייה. עלת לו שנייה ראשונה ונבהר את הדברים, אותו אדם הרי קיבל על עצמו שתי נזירויות, מנע את ימי נזירותו הראשונה, לא גילח והביא קורבנות והתחיל למנות את נזירותו השנייה. אגב, בהמשך הירושלמי ישאל, כיצד ניתן להתחיל למנות את ימי הנזירות השנייה, קודם שסיימת וקודם שגילחת והבאת הקורבנות על הנזירות הראשונה, אבל הירושלמי יקשה זאת בהמשך. בכל אופן, אותו אדם התחיל למנות את ימי נזירותו השנייה, בתומם הוא הביא קורבנות וגילח את צערותיו. הרי שאותו אדם, אם מצא פתח לנזירות השנייה ונשאל עליה ועשה התרת נדרים, יוצא שהקורבנות שהוא הביא על נזירותו השנייה בעצם הם קורבנות של חולין, היה אסור לו להקריבם. אם אותו אדם נשאל על הנזירות השנייה ולא נשאל על הראשונה, יוצא שהקורבנות הללו עלו לו בשביל ולצורך הנזירות הראשונה, ובכך הוא יצא ידי חובה, והוא לא צריך שהוא להביא קורבנות לצורך נזירותו הראשונה. ונביא את ביאורו של הקורבן העדה, ואחי פירושו, מי שנזר שתי נזירויות, מנה ראשונה ועד שלא הביא קורבנותיו, הוא בא להתחיל למנות את הנזירות השנייה, נשאל על נזירותו הראשונה ויתירו החכם. אין צריך לנהוג שוב את נזירותו השנייה, שהרי כבר יצא ידי נדרו בנזירות שכבר נהג עבור הראשונה, שהותרה. כך הקורבן העדה מבאר קצת באופן שונה מהפני משה, של הירושלמי מננקיימין באיזה מקרה מדובר. אם באומר הרי הנה נזיר שתיים, כלומר באמירה אחת הוא קיבל על עצמו שתי נזירויות, הלא הכלל הוא שאם הנזירות הראשונה, אם הנזירות השנייה התבטלה, הרי התבטלה אוטומטית גם הנזירות הראשונה, שהלא הכלל הוא שנדר שבטל מחציתו, בטל את כולו, ולא שייך לחלק ולומר שהנזירות הראשונה חלה והשנייה לא חלה, שהלא אם השנייה התבטלה גם התבטלה הראשונה. ואם מדובר באומר הרי אני נזיר 30 יום אלו, ולאחר מכן באמירה נוספת הוא אמר הרי אני נזיר 30 יום אלו, לא בדע, לא שייך לומר שעלתה לו שנייה בראשונה, הלו כל נזירות היא נזירות בפני עצמה, ולא ייתכן שהקורבנות על הנזירות השנייה יועילו לו על הקורבנות של הנזירות הראשונה. אלא כי ננקיימין באיזה מקרה מדובר באומר הרי אני נזיר ונזיר, מכיוון שהוא קיבל על עצמו שתי נזירויות סתם, ולא קבע ימים מסוימים, הרי ששייך לומר שאם התבטלה הנזירות השנייה, הרי שהוא יצא ידי חובת נזירותו הראשונה. או לחילופין שמדובר שהוא אמר באומר אילו, הימים יעלו לשתי הנזירויות, שבזה שייך לומר כך. אבל אם אמר אלו הימים לנזירותי הראשונה ואלו הימים לנזירותי האחרת, לא בדע, לא שייך לומר שהעלת לו שנייה הראשונה, לא שייך להעביר את הקורבנות מהנזירות השנייה לנזירות הראשונה. אמר רבי אלעזר, אדם שקיבל על עצמו שתי נזירויות והשלים נזירותו לראשונה, כלומר הוא סיים את נזירותו הראשונה, הביא קורבנות על נזירותו הראשונה, אלא שלאחר מכן הוא עשה התרת נדרים על נזירותו הראשונה ובכך היא התבטלה. מכיוון שהביא קורבן וגילח עבור נזירותו הראשונה, הרי שעלת לו ראשונה שנייה, כלומר הנזירות הראשונה שהתבטלה הועילה לו בשביל נזירותו השנייה. רבי יעקב ברך הפקיד לחבריה, אמר לחבריו, אם נשמעתון מילה מרבי אלעזר, אם תשמעו את הדין הזה מרבי אלעזר וניאדין, דעו לכם, די רבי יוחנן פליג רבי יוחנן חולק. אמנם רבי יוחנן מסכים בעיקר הדין שאם ישלים ראשונה ונשאל עליה, הרי שעולה לו מה שמנה לצורך הנזירות השנייה. אלא שרבי אלעזר חולק. רבי אלעזר אמר שמכיוון שהוא הביא קורבן, משמע שדי בכך שהביא קורבן אחד כדי להחשיב שסיים את כל דיני נזירותו הראשונה. ורבי יוחנן סבור שכיוון שהתורה חייבה את הנזיר להביא שלושה קורבנות, אם כן רבי יוחנן חולק בפרט הזה וסובר עד שיביא כל קורבנותיו כרבנין. ברם כרבי שמעון אפילו לא הביא אלא קורבן אחד, יש מחלוקת בין חכמים לבין רבי שמעון. לפי רבי שמעון די בכך שהביא הנזיר קורבן אחד, הרי שהוא יכול לגלח ובכך תמו ימי נזירותו. ואילו חכמים חלוקים וסבורים שרק אם הוא הביא שלושה קורבנות רק אז הוא יכול לגלח, ורק אז הוא סיים את ימי נזירותו הראשונה. ממשיך הירושלמי לדון מה הדין של אדם שקיבל על עצמו שתי נזירויות לאחר שסיים את נזירותו הראשונה ולא הביא קורבנות ולא גילח, התחיל למנות את נזירותו השנייה. כעת לאחר שהוא סיים את שתי הנזירויות, הפריש את קורבנות הנזירות על שתיהן כאחת. אומר הירושלמי, אין בידו אלא אחת, כלומר הוא לא יכול לצאת ידי חובה בהבאת הקורבנות על שתי הנזירויות, אלא הוא צריך להביא על כל נזירות את הקורבנות. ומשום שכל זמן שלא הביא קורבנות על נזירותו הראשונה, לא חלה עליו נזירות שנייה. שהרי בכדי להתחיל למנות את נזירותו השנייה, הוא צריך לסיים את נזירותו הראשונה. וכיצד האדם מסיים את נזירותו הראשונה? רק על ידי גילוח והבאת קורבנות. לכן אם הוא המשיך למנות את נזירותו השנייה, הוא לא יכול למנות את הימים הללו לצורך נזירותו השנייה, שהרי הנזירות הראשונה טרם מסתיימה. הפרישה זו בפני עצמה וזו בפני עצמה. כלומר, אם בעוד שהוא מונה את ימי נזירותו הראשונה, הוא הפריש קורבנות גם עבור נזירותו הראשונה וגם עבור נזירותו השנייה, והביא של זו בזו ושל זו בזו, כלומר את הקורבנות שהוא הפריש בעבור הנזירות הראשונה, הוא הקריב בתום ימי נזירותו השנייה, ואת הקורבנות שהוא יפריש עבור נזירותו השנייה הוא יקריב לאחר סיום נזירותו הראשונה, הרי שהוא לא יצא ידי חובה, כי הוא יקריב קורבנות של נזירות שנייה בראשונה ושל ראשונה בשנייה. מדייק הירושלמי, הלקדש קדשה, האם הקורבנות הללו קדושים? האם אדם יכול להפריש ולהדפיס קדושת קורבנות של נזירותו השנייה בעודו עדיין מונה את ימי נזירותו הראשונה? לא כן תנא רבי חייא, רבי חייא לימד אותנו לא כך. רבי חייא לימד אותנו מהפסוק קורבנו להשם הנזרו, שצריך שיקדום נזרו לקורבנו, ולא שיקדום קורבנו לנזרו. אם כן, כיצד אותו אדם יכול, בעודו עומד בימי נזירותו הראשונה, להפריש קורבנות עבור נזירותו השנייה? מתרץ הירושלמי שניא היא, שעומד בנזירותו. מה שרבי חייא אמר שלא מועיל, זה כשהאדם הפריש קורבנות קודם שהתחיל בכלל למנות את ימי נזירותו. אולם כאן כשהוא כבר התחיל למנות את ימי נזירותו, הרי הוא יכול להפריש קורבנות. שואל הירושלמי, ניחא שנייה ראשונה, ראשונה שנייה, כלומר מילא אפשר להבין שאדם יכול לצאת ידי חובת נזירותו השנייה בימים ובקורבנות שהוא מנה עבור נזירותו הראשונה אם הוא נשאל על הראשונה. אבל כיצד נבין את דברי הגמרא שאם הוא נשאל על הנזירות השנייה, הרי הוא יכול לצאת ידי חובת קורבנות נזירות ראשונה על ידי הקורבנות שהוא הביא על הנזירות השנייה, ועלו כל זמן שהוא לא הביא קורבנות על נזירותו הראשונה, הוא לא יכול להתחיל ולמנות את ימי נזירותו השנייה. אם כן, כיצד ייתכן שהוא הביא קורבנות על נזירותו השנייה, ולאחר מכן הוא רוצה להביא קורבנות על נזירותו הראשונה? הלו, כל זמן שאדם לא הביא קורבנות על נזירותו הראשונה, יוצא שהוא לא סיים את ימי נזירותו הראשונה. אז כיצד בכלל יכול להתרחש? איך הגמרא דנה בספק של דבר שלא יכול להתקיים? מתרץ הירושלמי אומר רבי יהודה, והדה מסייע לרבי אלעזר. למדנו לאל בדברי רבי אלעזר, שאדם יכול להביא קורבן אחד על נזירותו ולא שלושה קורבנות. למרות שהתורה חייבה את הנזיר להביא שלושה קורבנות, הרי שדי בהבאת קורבן אחד ותגלחת כדי שהוא יצא ידי חובה. אם כן, יכול להיות שהיה מקרה כזה. אותו אדם קיבל על עצמו שתי נזירויות, מנה את ימי נזירותו הראשונה, הביא קורבן אחד בלבד, ומכיוון שדי בכך, הרי שהוא גילח והביא קורבן אחד, הוא מתחיל למנות את נזירותו השנייה. בתום ימי נזירותו השנייה הוא הביא שלושה קורבנות כמתחייב, ואז הוא נשאל על נזירותו השנייה. יוצא ששני הקורבנות שהוא הקריב בעבור נזירותו השנייה, כעת עוברים אוטומטית בכדי לנזירותו הראשונה, ובכך הוא יוצא ידי חובה. אלא שכבר למדנו שיש בכך מחלוקת. לא פשוט הדבר שבקורבן אחד סיימת את הנזירות הראשונה. לא כן רבי יעקב ברך המפקה לחברי אמר לחברה ונשמת ונמילה מרבי אלעזר. אם תשמעו את דינו של רבי אלעזר שסבור לומר שדי בהבאת קורבן אחד בתום ימי נזירותו בכדי לסיים את ימי הנזירות הבוניאדית. דעו לכם, שרבי יוחנן פליג רבי יוחנן חולק וסובר שעד שיביא כל קורבנותיו רק אז נחשב הדבר שהוא סיים את ימי נזירותו הראשונה. וסברין מימה כרבנין וחקר כרבי שמעון הננקאי, זה מחלוקת תנאים קדומה יותר בין רבי שמעון לבין חכמים. ואם כן, לפי חכמים הסבורים לומר שצריך להביא שלושה קורבנות, ואם לא, לא סיימת את הנזירות הראשונה. אם כן, חוזרת שוב הקושייה, כיצד ייתכן שאדם קיבל על עצמו שתי נזירויות, סיים את נזירותו הראשונה, לא הביא קורבנות, והתחיל למנות את נזירותו השנייה, הלא כל זמן שלא הבאת הקורבנות על הנזירות הראשונה, יוצא שהיא לא הסתיימה. אז איך התחלת למנות את נזירותך השנייה? מיישב הירושלמי רבי חינא בשם רבי פנחס אומר תפתור יש ליישב ולומר שמדובר כאן בנזירותו ובנזירותו של בנו. הלא למדנו לאל שאדם שמע הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר. כלומר הוא קיבל על עצמו שתי נזירויות. הנזירות הראשונה שהוא קיבל זהו נזירות כשיוולד בנו. נזירות שנייה הוא בעצמו מקבל על עצמו להיות נזיר. מכיוון שבנו טרם נולד, הוא כעת מתחיל למנות את נזירותו שלו, אולם באמצע ימי נזירותו, ברוך השם נולד לו בן. הרי הוא פוסק באמצע נזירותו שלו ומתחיל למנות את נזירות בנו. אם כן יוצא בדעלת לא שנייה, אם אותו אדם הפסיק באמצע נזירותו שלו למען נזירותו של בנו כמתחייב, סיים את ימי נזירות בנו, הביא קורבנות ואז נשאל על נזירות בנו. יוצא שהקורבנות אמורים לחול בעבור נזירותו הראשונה. יישוב נוסף מביא הירושלמי לקושייה הזאת, כיצד ייתכן שהאדם ימנה את נזירותו השנייה, קודם שסיים את ימי נזירותו הראשונה, ועל כל זמן שהוא לא הביא קורבנות על נזירותו הראשונה, הוא לא סיים. אם כן, כיצד נבין את דברי המשנה? אמר רבי יוסי ברבי בון לוחן סבר ננמי מר אלו לאל כבר למדנו, באדם שאומר הרי אני נזיר ונזיר, באופן כזה בדין היה צריך להיות שלא יהיה נזיר אלא אחת. מכיוון שבפשטות אדם שומע הרי אני נזיר ונזיר אין כוונתו לקבל על עצמו שתי נזירויות, אלא כוונתו לחזק את נזירותו, ולכן הוא אמר הרי אני נזיר ונזיר. אלא אתו שהחמרת עליו שיהיה נזיר שתיים, זה רק חומרה שהוא צריך למנות פעמיים נזירות. אם כן לא דייך שהחמרת עליו שיהיה נזיר שתיים, אלא שאת אומר שאין בידו כלום. אם אותו אדם שמלכתחיל היה צריך להיות נזיר פעם אחת, החמרת עליו שיהיה נזיר פעמיים, בתום ימי נזירותו הראשונה החל למנות את ימי נזירותו השנייה, אנחנו מגדירים זאת כשתי נזירויות ולא כנזירות אחת, ובכך הוא יוצא ידי חובה. כעת נראה בסייעתא דשמיא על החגים. אל אומרת המשנה מי שאמר הרי איני נזיר, והכלל הוא שסתם נזירות 30 יום, ונטמא ביום ה-30 למניין ימי נזירותו, הרי הוא סותר את הכל, את כל מניין ימי נזירותו. עליו כעת למנות 7 ימים, מזים עליו מייחתת ביום השלישי וביום השביעי, ולאחר מכן הוא מתחיל למנות שוב את ימי נזירותו, ורבי אליעזר חולק ואומר לא סתר אלא 7 ימים. ממשיכה המשנה ואומרת אדם שאמר הרי אני נזיר 30 יום ונטמע ביום 30, הרי הוא סותר את הכל, את כל ימי נזירותו, שהרי הוא נטמע קודם השלמת ימי נזירותו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה, רק נדגיש ונאמר ההבדל בין הפסקה הראשונה לפסקה השנייה. בפסקה הראשונה הוא אמר הרי אני נזיר סתם, בפסקה השנייה הוא מראש הגדיר הרי איני נזיר 30 יום. אדם שומע הרי איני נזיר 30 יום, בוודאי שהוא חייב 30 ימים מלאים, ואם הוא נטמע ביום ה-30, אין דעה שדי לו בכך שהוא יסתור 7 ימים, אלא ודאי הוא סתר את כל ימי נזירותו. מבאר הירושלמי רבי אבהו בשם רבי יוחנן אומר ממצורה למד רבי אליעזר. רבי אליעזר אמר במשנה שמי שקיבל על עצמו נזירות סתם, והכלל הוא שסתם נזירות 30 יום, ונטמע אותו אדם ביום ה-30, אומר רבי אליעזר, הוא סתר רק 7 ימים. מאחד למד זאת רבי אליעזר ממצורה, שכן מצינו לגבי המצורה, שיש עליו חובה להמתין בין תגלחת ראשונה שלו לתגלחת שנייה שלו 7 ימים. ולכן גם הנטמע ביום מלות ביום ה-30, הרי די בכך שהוא ימתין 7 ימים, כך למד רבי אליעזר נזיר ממצורה. שאלה ירושלמי, ולמה לא יאלף למנזיר תמה? מדוע רבי אליעזר לא למד זאת מנזיר תמה, שנזיר תמה מגלח על תומתו לאחר שבעה ימים? כך נלמד גם כאן, שאם הוא נטמא ביום ה-30, הוא סותר רק שבעה ימים את הרץ הירושלמי. עדיף ללמוד ממצורה, שהרי מצורה מגלח וחוזר ומגלח. אם כן, יש מכך ראיה לנזיר שנטמא, שהוא גם מגלח וחוזר ומגלח, שהרי כעת הוא מגלח תגלחת על נזיר שנטמא, ולאחר מכן על נזיר טהור, בתום ימי נזירותו. מה שאין כנזיר טמא, אינו מגלח וחוזר ומגלח, מגלח רק פעם אחת. רבנים דקיסרין חכמי הישיבה בקיסר יאמרו בפירוש פליגין, מצינו מחלוקת המוראים מהי סברת רבי אליעזר, שאותו אדם סותר רק שבעה ימים. רבי יוחנן אמר ממצורה למד רבי אליעזר, ואילו רבי אלעזר אומר מנזיר תמה למד רבי אליעזר. למדנו אם כן שיש שתי שיטות מאחן למד זאת רבי אליעזר. אומר הירושלמי ועל רבי אליעזר, משנה בנזיר שנזר סתם לנזיר שפירש? מדוע אדם שאמר הרי איני נזיר ולא פירש, אם הוא נטמא ביום ה-30 הוא סתר רק 7 ימים? ואילו נזיר שקיבל על עצמו במפורש נזירות 30 יום, אמר הרי איני נזיר 30 יום, אם הוא נטמא ביום ה-30 הוא סותר את כל הימים ולא רק 7 ימים? אומר הירושלמי, בשעה שנזר סתם, אדם שקיבל על עצמו סתם נזירות, הרי שמראית אם גילח את שערותיו ביום ה-30 הוא לא סותר. ולכן יוצא שהיום ה-30 הוא סיום הנזירות, והוא לא אחד מתוך ימי הנזירות, לכן די בכך שהוא יסתור 7 ימים, שביעי שלו עולה מן המניין. מה שאין כן, ובשעה שפירש אדם שאמר הרי איני נזיר 30 יום, אם היה מורית, אם היה מגלח את שערותיו ביום ה-30, היה סותר את כל ימי נזירותו. ולכן גם אם הוא נטמא ביום ה-30, אין היום השביעי עולה לו מן המניין, והוא צריך למנות ימי נזירות מחדש. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי, ישמח לקבל הערות והערות. ב-0527-16-4226, היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.